בחר את ושתי ואת אשר נשאת ואת אשר נגזר עליה. לא כתוב במפורש, אבל כנראה המשמעות היא שהוא היה עצוב ובודד ומסכן.
אבל רגע, אבל לא הבנתי למה הרב אומר שכאן מוכח שהוא כן תרד.
מוכח?
שכן הרבו אותה.
צריך להיות מוכח, תמיד מסכן להיות מוכחים. יותר סביר, אתה שאלתי. יותר
סביר.
כי הפשטותי שאם הוא רוצה אותה, הוא יכול להחזיר אותה.
לא, אבל העניין זה שהוא לא יכול, למה? כי אז בעצם עושה צחוק מעצמו. שומע עצמו בחוקים.
אני לא נראה לי שעד כדי כך באמת היה...
כמו שרואים עם הכתבים של
האקדמיה. הבנתי.
מה שנכתוב מדערת
המדינה. הבנתי.
שם הוא לא רצה.
מה זה? גם לא חשוב, הוא רצה.
בסדר. בסדר, שומע, יש פה שאלה של שיבי, של חור. אין לנו תשובה מלאה בוודאית. אני אומר, את שאלתי, לא נראה לי סביר שאם המלך אחשוורוש היה רוצה את אשתו וכו', הייתה בעיה להעביר אותו. אבל אני שומע, אין לי...
בטח גם ביזו אותה, ועשו לה איזה, לא יודע, איזה מעמד קלון כזה מול כולם. די, כן, עכשיו להחזיר אותה, זה קורה.
שמע, יכול להיות.
אז מה עם הזנב? תמח לזנב או לא?
זה מדרש,
זה
מדרש רבותינו, צריך לענות תשובה מה חז"ל מתכוונים ומה הם רוצים. ודאי חז"ל לא עסוקים בפשוטה של מציאות, וזה לא...
גם את הקרן וגם את הזנב הם חיבו אותם ככה וככה,
וגם את
הברבור.
עכשיו, בהזדמנות אחרת,
אני לא יכול להתעלם מהמדרש החז"ל.
אני לא חליל לך, אני לא מתעלם. אנחנו עכשיו עסוקים בסוגיה שנקראת לימוד המקרא. בהזדמנות אחרת נלמד אגדות חז"ל, אנחנו עובדים אגדות חז"ל בדרך כלל בשעה הזאת, אבל במקום אחר, אבל המקצוע של משמעון לימוד אגדות הוא מקצוע נפרד. לא יודע בדיוק מה זה זנב.
אפשר לדעת כל הפשט בלי המדרשים?
לדעתי, כן.
נראה שהרי הוא מתבסס על כל הדברים.
אבל הפשט הוא רק מדרשים, כאילו, פשט הוא רק פשט.
לא, אני גם לא בטוח שיש קריטריונים תמיד בהגדרות של פשט ויש הרבה רצף, אבל בואו אנחנו לא יודעים עם פשט. ואמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, כל זה חלק מהיצע שלהם, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים, אל יד אגסריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן. פה זה כתוב בקיצור, בהמשך יש תיאור מפורט איך זה היה, אבל פה בעיציים עדיין לא הכינו תוכנית אופרטיבית והצעת חוק.
מה זה אופרטיבית?
מעשית, קונקרטית.
מעשית.
אבל בנתון תמור כן, בנערה שתיטב בני המלך תמלוך תחת ושתי, והייתה בדבר בני המלך והיה אז כן. זה מעניין. מעניין מאוד הרעיון. כן. לא, זה תופעה מעניינת שעושים דבר כזה, שעושים כזה חוק ועושים כזה סדר, שמקשים למלך נערה בתולה, אני מבין. זה דבר טבעי ונורמל. שאוספים את כל הנערות אל בית הנשים, ועושים לכל אחד סדר התארגנות לקראת, והמלך, כל אחד נמצאת עם המלך לילה, וכו'. אתה יודע כמה בחורים, עוד מעט נגיע לשם, אתה ממשיך חלק מהמשך. אתה יודע כמה בחורים נשארו בלי שידוכים בשנים האלה. לא סתם, אתה יודע, אתה לוקח מכל הבחורות כנראה טובות יותר.
רק את הערות היפות, כן?
בסדר.
פרס לא נכון
דבר. הכל עניין של טעם, הכל לפי הטעם הפרסי. כל פנים. זה מעניין.
חיים של הוללות מוכן, כאילו, ממש מזכרת לגמרי.
חיים של?
מה?
ברור שלא דבר על טירוף. ברור שלא דבר על טירוף.
כן, אבל זה לא מקובל.
בוודאי שלא. בוודאי שלא, מה שאלה לך? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. איש יהודי, הכוונה היא מממלכת יהודה, שזה הפך, בתקופה ההיא, הפך להיות לכינוי של עם ישראל.
למה?
בגלל שעשרת השבטים גלו ונעלמו מהאופק, נשארה רק ממלכת יהודה. אז כל בני ישראל הקיימים הם יהודים. לא, המלכות היא מלכות יהודה.
כל היהודים היו שם, לא נשארו יהודים אחרים.
בעשרת השבטים? נשארו כנראה, אבל הבודדים שנשארו הצטרפו לממלכת יהודה. הלכת יהודה התפשטה אז לכל הגליל, זאת אומרת, היא בעצם תפסה את המקום של, של, של מלכות ישראל. בזמן ישעיהו המלך, חזקיהו המלך ישעיהו הנביא.
מה, כשאשור הגלה את הסדר?
כן, ומאז שם מופיע לראשונה כינוי יהודים לעם ישראל.
איזה ספר?
ישעיהו.
היה?
ומלכים. של המקומות המקבילים. אותם סיפורים. שם בתורה כתוב, בנביא כתוב, שרב שקה, שר צבא אשור, נושא נאום לפני העם היהודי, רוצה ל, 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 מה שנקרא להוריד להם את המורל וכו'. אז כתוב שהוא אומר לנאום על זה שאין לכם כלום, ואני מוכן לתת לכם לציית את החיילים שלכם בנשק, כמו החיילים שלי, ונצא למלחמה. כאילו, לא נעים לי להילחם עם חיילים שאין להם נשק. אז קורא, כמה חיילים יש לכם? את הכמות הזאת אני אצעד, לי יש 120 אלף, לכם יש 2,000. אני אצעד ציוד מלא.
אתה כתוב שם הרבה יותר?
לא זוכר את המספרים. נראה לי 120 אלף. לא משנה, לא זוכר, לא נפקה מינה. אז שם אומר לו, האנשים היהודים אומרים לו, בוא תדבר איתנו בשפה אחרת, לא ביהודית. כי כשאתה דבר ביהודית, העם מבין. אז הוא אומר, אני דווקא אדבר יהודית, כדי שהאנשים שלכם ישמעו את זה, כדי שיבינו לאן אתם לוקחים אותה. אז השם של השפה שלנו נקרא פתאום יהודית, זה שם חדש.
אז כאילו בגלל שיהודה זה השם המרכזי,
כן, 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 המלכות הייתה מלכות יהודה.
אבל אתה רואה פה כותב ששימי זה היה משקילדת
דודית. הפשטות היא לא ככה, הפשטות היא שמרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש הם שמות שכיחים במשפחת שאול, משפחת בשבט בנימין, ולכן הם מופיעים גם פה.
למה אתה רואה פה מלא בדברים?
אשר עוגלה מירושלים עם הגולה אשר עוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. אשר רגלה נבוכדנצר מלך בבל. אבל אתה פה בפסוק הזה להגיד שמרדכי היה באמת שריד מהדור הישן, אדם מבוגר, אדם שמייצג את הדור הקודם, שהיה עוד בירושלים לפני החורבן, והוא נקרא לזה מהאנשים שיודעים להעביר את המסורת של הדור הקודם לדור הבא. ועוד דבר, מאנשים שנאמנים לזכרה של ירושלים.
לא מבין איך הרב רואה את כל זה במילים.
לא, בגלל שאשר עוגלה מירושלים, מה זה נותן לך הנתון הזה? תחשוב על התקופה, אנחנו נמצאים כמה עשרות שנים, אולי אפילו לקראת סוף גלות בבל לגמרי, והוא אדם שלפני 20, לפני 50 שנה גלה מהגלות הראשונה. לא יודע כמה שנים, עוד לא מהגלות השנייה, אלא מהגלות הראשונה. זה נתון, הנתון הזה נתון עובדתי, אבל מה הוא בא לספר? אפשר לספר עליו עוד דברים. מה זה בא לתת לקורא של המגילה, העובדה שהוא מהגולה שבאה מירושלים? זה לא, איך אומרים,
ספר תודה את זהות? מהדור הישן.
כן, מהדור הישן. וזה, מה זה משמעותי, למה זה בא חשוב להגיד? זה הקדמה לסיפור בהמשך. הוא המצפון של הציבור היהודי בתקופה. יש לו את התפקיד ואת תחושת המחויבות להכריז על הדעות שלו ולהוביל את העם. הוא לא...
הוא בשבעים לפחות, לא? אז איך יש לו
בבדה
נערה בתולה?
זה לא, יש לו קשה.
לא קשה?
לא, ממש לא קשה.
מה, אבל כאן...
יכול להיות שלאבא שלו היה שתי נשים בתקופת בחיים. אתה יודע מה זה יכול להיות? ואתה
עוד
בכלל
שהייתה אשתו.
עוד מעט תגיע לדיון הזה. והיא אומנת הנסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם, והנערה יפה תואר בטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבד. אני עד לא מזמן הייתי פשוט, שפשוטו שנקרא, אין סיבה להניח שהיה ביניהם קשר זוגי כלשהו.
שמה?
חזל דורשים לקחה מרדכי לא לבית.
לבית.
אבל זה נשמע בפשוט רק דרש, אבל פגשתי דווקא אדם לא שייך לבית המדרש, הוא טוען בתוקף שזה פשוטו שנקרא. הוא על כל פנים רמוז מאוד חזק. קודם כל הוא טוען... מה קשור פה יפה תור ויפה תורת מראה?
מה, הוא לא יקח סתם מישהי...
לבת? אדם שוקח את העבד... אם מדובר לקחת את אשתו, אז יש לזה השלכה, יש לזה משמעות. יש לזה הקשר. ועוד, הם טוענים, בהמשך כתוב, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש. זה כמעט העתקה מפסוק בראשית. ותלקח שרה אל פרעה.
אתה לא יכול לקשור מה זאת בגלל שזה דומה, אז...
בעצם זה שהם יקחו לאותה מטרה, זה גם יכול להיות
סיבה. כן, אבל ההקשר, ההקשר נראה...
אבל זה לא קשור לזה שהוא לקח אותה, זה קשור לזה שכאילו אומרים שהיא יפה, ולכן אחשוורוש לקח אותה.
לא, אבל למה זה כתוב פה? למה זה מופיע פה בהקשר הזה
שהיא פשוט? בוא, עכשיו סבבה את זה אסתר, מי זה אסתר? בשביל המשך, לא בשביל המשך.
זה חשוב מאוד,
זה חשוב מאוד.
לא, לא, זה ודאי פשוט, ודאי. השאלה היא...
בוא, תגיד את זהות שלה.
תקשיב טוב, תקשיב טוב. האמת כנראה נמצאת באמצע. האמת כנראה נמצאת באמצע. קשה להניח שהכותב של המגילה כתב פה את המילים, הנערה יפה תואר בתורת מראה, והוא לא שם לב להקשר. הוא לא שם לב למה שזה יוצר, למה שזה מובן. זה, 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 אז, וגם אני לא מקבל, קשה לי לקבל שבאמת היא הייתה אשתו, וקודם כל מפורש שלקחו תמיד רק בתולות, לא לקחו שם נשים וכו'. התשובה לזה שהוא לקח אותה להיות לבת, אבל אתה שואל אותי, האם לא הייתה לו מחשבה בעתיד, בשלב מאוחר יותר, לקחת אותה לאישה? זה חלק הסיפור, זה נמצא פה ברקע. זה נמצא פה ברקע וזה קיים, והמגילה מצאה לנכון להדגיש את זה.
מה זה, ייעוד כזה?
אתה רוצה, תקח את זה בפרשת יהוד והבא עבריה. לא מדובר פה על אפקט הלכתי, אבל... ואי בי שמע דבר המלך בדתו, ויקבץ נעות רבות את שושן לברה אל יד הגיא, ותלקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא, שומר אנשים. ותיטב הנערה בעיניו, ותיסח חסד לפניו, ויבעל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה. בעצם הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה בית נערותיה לטוב בית הנשיא. היה מישהו בשטח, מה? ישניה זה יפלא אותה. לכולם הוא נתן, לא יודע, מנה אחת של אוכל, להי נתן שתיים. או לכולם הוא נתן אוכל פשוט יותר, להי נתן אוכל משובח יותר, תמרוקים יותר טובים וכו'. מה שמטריד, וזה מאוד מאוד מעניין, מה הייתה העמדה של אסתר בסיפור הזה? מה היא חושבת על זה שלוקחים?
היא תילקח, מה יש לה לחשוב?
אני מניח
שאם...
אני מניח שאם אישה רוצה שלא תמצא חן בעיני מישהו, באופן פשוט יש לה דרך לעשות.
בשלב הזה, לפי הפשט, רגע, אין, אנחנו לא יודעים.
מה?
לא נכון.
זה שלקחו אותה, אני מבין שלקחו אותה בכוח. אבל מה היא עושה אחר כך הלאה? מה, אם היא לא הייתה לה משתמשת בתמרוקים ולא הייתה שם הכל בוקר
אותה? זה כוח.
לא, אבל תלקח אסתר, המשמעות של לקחו אותה.
לא, יכול להיות המציאו, זה קצת יותר מסובך. שהיא מפחדת לעשות את עצמה מכוערת, כי אז אולי ידעת אם יש לה עסק שם, אולי הרגו אותה.
שומע.
רגע, שנייה, צריך לקחת בחשבון. היא בוודאי לא יחידה שם.
כן.
היא בוודאי לא יחידה שם. אז סתם, בוא נגיד, אני לא יודע, אם אני הייתי בסיטואציה כזו, אתה חושב, טוב, נו, מה הסיכוי? נגיד שהיא גם באמת הייתה רוצה להיות, וואי, יש פה תחרות
אמיתית. מה, היא נכנסה לתוך התחרות באמת?
לא, אני אומר,
פה אתה רואה שמתחיל תהליך פה, אבל המגילה מספרת את זה שההשגחה העליונה, ההשגחה העליונה פועלת, ההשגחה העליונה פועלת, ותיטב נערה בעיניה ותיסחסת לפניו וכולי. עכשיו, נכון, צריך לזכור פה פרט שהוא משמעותי מבחינה טכנית, זה שהביתה היא לא חוזרת, אין אופן שחוזרת הביתה, כי גם מי שלא נבחרה נשארה בבית אנשים שני.
נשמע שהיא נשארה שם. לא.
כן, ודאי.
לקשור כאילו? מה זה כן ודאי?
תקרא בגלל לה. הוא בסדר. כן, תקרא.
עכשיו הלך בחר מלכה, זהו, הבית?
לא.
כן, אבל כל אנשים שהיו נשארו שם. מה זה דבר כזה? לא. לא מחזירים עודף. לא מחזירים עודף, אין דבר כזה. מה? מה היא? זה שרבית של מלך, זה כלי שהשתמש במלך.
אז ברור שכל אחת המלך באמת ניסה אותה?
אתה שאל אותי, יכול להיות. זה שאלה חסויה, אף אחד לא שואל את השאלה הזאת. עד כמה אלבון היה גדול, אפילו היא לא תספר. אפילו היא לא תספר מה בדיוק היה. כן, אני מתרשם שאסתר הבינה שקורה פה דבר לא פשוט. והיא נתנה להשגחה העליונה להוביל את המציאות.
זה לא ברור.
אבל איך הוא ידעו את זה בפשט?
שהם ידעו שכל המהלך הזה הולך לקרות? גם היא וגם מרדכי? זה לא ברור?
לא ידעו.
למה לא?
לא, הם לא ידעו. בפירוש לא, הם לא יודעים. תראה, בוא תקרא למגילה, אמרת את זה מפורש. לא יגיד אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה על אשר לא תגיד. דרך אגב, למה מרדכי ציווה על אשר לא תגיד? מה הפשט הפשוט? לא, עוד פעם. למה מרדכי מצווה עליה לא להגיד מאיפה היא מגיעה?
שייק לך,
אני מתגיד שמישה
רשע,
אני
מתגיד
שמישה
מזרע
שאול.
אין לזה משמעות כרה, לדעת. זה השאול לפני 500 שנה, לפני 400 פלוס שנה, כמה שנים.
אז מה הסבר? שאין בזה פשט וזה רק
לא
השגחה עליונה?
לא, לא, הסיבה שהוא אמר כי הוא לא רצה שתהיה אחות לנו בבית המלך, ככה אני חושב.
מה?
שמה?
מרדכי שומר על הזהות היהודית של היהודים, הוא עסוק בלחלך את העם היהודי, והוא מאוד מאוד משמעותי מבחינה זאת שאנחנו לא לגמרי שייכים לשלטון. לנהל את המערכת היחסים העדינה והמורכבת עם השלטון, שמצד אחד אנחנו נאמנים לחוקים ונאמנים לכללים, מצד שני אנחנו לא חלק מהסיפור.
כמו
חרדים. כמו?
זה מזכיר פה.
כן, לא, ברצינות. ברצינות. אני צריך לזכור שפה בארץ, פה בארץ הסיפור הוא קצת שונה. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אבל בכל העולם כולו, זאת העמדה האמיתית של יהודים בגולה. יהודים בגולה הם מצד אחד נאמנים ולויאלים ופועלים לפי החוק ומסתדרים מסדר ולתרום למאמץ של המדינה וכו', אבל ברמה הפנימית של התחושתית אנחנו לא שייכים לשם.
הרב מבין שמרדכי הוכתר פה בשלב הזה לגדול הדור?
הוא לא הוכתר לגדול הדור, ואני לא יודע מה יש לו תאריך כזה. הוא היה אדם שפעל באופן אישי תפיסה מסוימת, והוא ניסה לפעול על פיה, אנחנו אין לנו רייטים. עוד דקה
אני לא מוצא את הפשט, אני לא מוצא את הרב גם כן, גם לגבי הפסוק של מה שהרב אומר על אסתר, אני לא רואה
את הפשט. עוד רגע אחת, עוד שנייה נראה. חברים, בוא נלך לפי הסדר, אני קצת עברתי נושא. אני אציב שאלה ואין לי עדיין תשובה עליה, אני רואה אותה בהמשך. שאלה ראשונה, מה הייתה העמדה? האם יש לנו דרך לדעת מה הייתה העמדה של אסתר ביחס לבחירה שלה? היא רוצה, לא רוצה, מתנגדת? אין לה מה לעשות, היא פסיבית בהכרח להיות בכפייה, זה שאלה ראשונה, אנחנו נראה את זה בהמשך. שאלה שנייה, אני עכשיו שואל, למה מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד? עכשיו, אני, אין לי ידיעה, אבל אני יוצא מכאן תנחה שהמגילה אין דרכה ואין טבעה של, אין טבעו של התנך להשאיר חורים לא, לא כתובים. התנך מתכוון לספר את הסיפור שתקרא לא בקריאה שטחית ומהירה באמצע הקריאת, אתה יודע, פעם מישהו התפאר שהספיק לקרוא מגילה ב-18 דקות. לא בכזו קריאה, אבל בקריאה מתבוננת, תשים לב לסיפור ותבין את הסיפור. עכשיו, הזכרנו את ההקשר של אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה, עוד מעט נגיע לוויכוח הגדול והמשמעותי ונוגע לסוגיה החזקה של לא להשתחוות. וזה ברור מההמשך שמרדכי לא משתחווה, לא בגלל, הוא לא משתחווה כי אסור לו, אלא הוא מגיע לשם כדי לא להשתחוות. זה שקוף. הוא הולך להתגרות באמן. עכשיו, האם הוא רוצה להרגיז את אמן? אני לא אומר שזה לא יכול להיות, אבל זה לא נראה לי סביר. יותר נראה לי סביר שהוא רצה להעביר מסר ציבורי. הוא איש מוכר, לא אמרתי שהוא גדול הדור, אבל הוא איש מוכר, והאנשים דיברו על זה, וגם בהמשך אנחנו נראה שיש דו-שיח בעניין הזה, למה הוא לא משתחווה. כי יגיד להם אשר הוא יהודי. זאת אומרת, מרדכי רוצה להעביר להם, אנחנו יהודים, לא משתחווים.
אבל זה לא בסדר מה שהוא עושה.
עוד רגן נגיע עכשיו, נשאלת השאלה אם הוא בסדר או לא. הוא כנראה חשב שהוא עושה בסדר. יש לו כנראה...
זה
שלו. יש לך ויכוח איתו. יש לך ויכוח. עוד מעט נעשה מחלוקת בין בני פלר לבין מרדכי הצדיק, ונשמע, מר סובר, כך.
זה בניין הצדיק, וזה...
ומר סובר כך, עוד מעט נחשור על הצדדים של כל זה. אבל לכן זה נראה סביר. ועוד נושא שצריכים לזכור אותה, המגילה כולה, הנושא המספר אחד שלה, או מספר שתיים אולי, זה שאלת הזהות היהודית. זאת אומרת, השאלה של המגילה עסוקה זה מה, איך יהודים חיים כשיצאו לגולה, וצריך לזכור, אנחנו קוראים את המגילה בהקשר של פורים. אבל אנחנו קוראים את המגילה בהקשר של פורים, המגילה היא לא ספר שנועד לפורים. יש בו גם את הדברים האלה, את המיתות של פורים. המגילה הוא חלק מהספרים של התנך, שבאים ללמד יהודים איך לחיות. לכל ספר בתנך, או לכל יחידה ספרותית, פרק בתנך, יש נושא, יש מטרה, מה רוצים ללמד אותנו? אין בתנך סיפורים סתם.
אז דווקא לפי מה שהרב אומר על מה שקורה בהמשך עם מרדכי, היה אפשר לעלות על הדעת שהפוך, שדווקא היא כן צריכה להגיד מאיפה היא באה.
להגיד לאיפה היא באה פירושו לקשור קשר מאוד חזק בין העם היהודי לבין המלכות.
למה קורא לזה אסתר ולא מרדכי סתם
נחגה? על איזה חלק?
המגילה.
שם המגילה.
על השם המגילה? היא גיבורת הסיפור. היא מגירת, היא גיבורת הסיפור. היא סיכנת החיים שלה גם. לא, ודאי שהיחסים ביניהם...
לא אומר פה את מרדכי פחות דומיננטי.
לא, לא, לא. שנייה, שנייה. עוד פעם. מרדכי יותר משמעותי ואסתר שומעת בקולו. אבל אם אתה שואל אותי מי הציל את העם היהודי, אסתר המלכה.
הסיפורים האלה זה יותר מקסים.
נכון, זה הכל. גם זה לא קרה, זה לא שאלה, לא בטוח שהשאלה היא שאלה מהותית. לא בטוח שמישהו ישב וחשב על השאלה איך לקרוא למגילה הזאת. איפה לבינף כמיני, איפה השם כתוב? זה לא, כשאני קוראתי, כשאני התפסתי את הספר שלי, ואני לא מכך חשבתי על זה, לא יודע כמה זמן, לפחות חצי שעה. אבל פה, אה?
מגילה כתובת שאסתר אמרה לכתוב את זה.
בסדר, זהו, נגיע לשם לדבר על זה אחר כך, בואו נלך לפי הסדר. אבל כל פנים, אז שאלה ראשונה אנחנו שואלים מה העמדה של אסתר, שאלה שנייה, וזו שאלה מאוד מעניינת לנו, מה, איך מסתכלים, איך היא מסתכלת על האפשרות להיות מלכה? בצד אחד התפיסה הפשוטה שלנו שהיא בשום אופן לא מוזכירה ולא רוצה, ומקסימום יקחו אותה בכוח, באלימות, זה מצד אחד, מצד שני, יש משהו בלהיות מלכה, זה קשה להתעלם מזה שזה משהו.
אם היא חולכה בקי מרדכי, כפי שהרב טוען נשאל, אז ודאי שזה
יפה, ודאי מאוד. אז אנחנו בוא נראה, בוא נקרא את ההמשך.
אבל יש לי עוד סברה להגיד למה אמרה לא להגיד. כי הוא רוצה שלא שם נציגות, כן, הם הרי הם היו הרי בגלות. אז הוא רוצה שבהתחלה היא לא תגיד למה, כי זה הרי נמנע מנה להגיע למלכה. כן, כי הרי יהודים זה עם שפה, אז ככה... אז ככה לא תגיד, יש
הסיכוי
גדול להיות מלכה,
ואז
תבוא, וככה
תוכל... יכול להיות. השאלה היא... עוד שאלה, שאלות כאלה אני לא מוטרד מהם כרגע. אבל אני אגיד לך, השאלה היא, בני, השאלה היא שאלה שתחיל לחשוב עליה, האם היה איזה צד שהם חשבו מאיזשהו גזירה שהולכת לקרות?
זה לא גזירה, לא. רק זה לא.
אני לא חושב ש...
אני
לא יכול לעשות את זה. השאלה היא באיזה רמת התנגדות לפעול. אבל... תראי, אני לא ביקשתי שהיא תתנגד פיזית קשוח. אבל אני מניח שכדי שלצורך העניין, אפילו אם ניקח לתאר את הלילה, את הלילה שבו היא נכנסת למלך אחשוורוש, היא יכולה להיות אפתית. זה ישפיע. יש
שירים, האדם הגיע למדינה, הוא לא אומר את השם שלו.
לא, היא לא צריכה, על מה אתה מדבר? לא הגידה, אסתר את הלילה תוארתה. לא, אחשוורוש, אתה חייבים דבר אחד, אחשוורוש רוצה לקחת פה אישה, הוא לא מעוניין לקחת פה, או לשים מישהו בכלא. הוא מעוניין לקחת אישה, הוא מעוניין לקיים את היחסים, הוא לא רוצה להכריח אותה. הוא לא רוצה להכריח אף אחד, לא. אולי כן יש כפייה מסביב, אבל יש כללים בדבר הזה. חוץ מהחוק הישן שאנחנו כבר יודעים אותו, כי כן ניסה דמך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש.
זה שלא מוזר, פרוצדורה בסיסית, שאתה לא יודע אם הוא מגיע, אדם לא עושה פגישה עם בן אדם, אדם לא עושה נקר.
כל זה תלוי בשאלה, כל זה תלוי בשאלה מי מעוניין בעסקה. אם אתה רוצה להיפגש עם המלך, אין ספק שאף אחד לא ייחס למלך אם אתה לא ממלא את הטופס הפשוט. אבל אם המלך מעוניין, וקרה פה דבר מעניין.
שואלים אותה, באמת אני לא מוכנה. מה זה לא מוכנה? זה למה? זה דין.
אבל בעולם הזה שם, זה ברור שהיא לא תתנגד. שנייה. רואה אם יש את העסק שם, מה?
אני לא חושב שזה רק עניין של להתנגד או לא להתנגד. יש הרבה דרגות באמצע. יש הרבה דרגות באמצע, לא מדובר פה על, על, על ההסכמה לפעול איזה פעולה. יש פה המון המון דרגות באמצע, ויש הרבה שאלות איך, איך מתנהגים. בוא נראה הלאה, המגילה עסוקה בשאלות האלה, קחו לכם כלל. רוב השאלות החשובות שקשורות למסר של המגילה, המגילה תרחה, התנך, התורה שנכתב, תרחה לכתוב את התשובות בפנים. לא בצבע, לא עם מרקר, אבל בקריאה עדינה, התנך מפרש את עצמו. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש בקץ היות לכדת אנשים. פה המגילה מתארת כבר יותר בפרוטרוט, איך הסדר הזה עבד. 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקעין. מישהו דייק שהפסוק כי כן ימלאו ימי מרוקעין בנוי על סמך, אני כאן זה בנוי במבנה של הפסוק בפרשת מקץ. כי כן ימלאו ימי החנותים. זה דרך אגב, אין עוד כזה פסוק בכל התנ"ך, כי כן ימלאו. זה פעמיים בתנ"ך. מה?
אתם הרבויות בנושא.
לא. אבל זה בעצם משקף קצת את הלאג של המגילה לתפיסה החומרית, החומרנית של אחשוורוש ושל בית המלכות שם, איך מטפלים בנשים. זה כמו גופות מתים, כמו שחונדים ומטפלים בגוף של מת כדי... נראה לי נכון. שישה חודשים זה נראה לי נכון סתם. כי המטרה של המגילה לתאר את כל זה, היא לא...
לשבח את זה.
זה לא דרוש. אפשר להגיד, היה סדר של זה, מגיע.
גם מסבירה, זה נראה מוזר. למה זה שנה?
גם לא צריך לראות שזה שנה. הוא מגיע תור נערה ונערה, לבוא אל המלך אחשוורוש, בקץ היות לכדת אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה, בערב היא באה ובבוקר היא שבה. הפירוט, המטרה של הפירוט, כמו הפירוט של המשתה שמופיע בפרק א', המטרה שלו להציג את מלכות אחשוורוש עם התפיסה האידיאולוגית שלה, שההנאה היא מרכז החיים של האדם. היא מרכז החיים של האדם, והמערכת כולה בנויה בצורה משוכללת ועם בירוקרטיה מלאה שמסדרת את הדברים כדי שכולם יוכלו ליהנות במקסימום. זה, 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 זה הרעיון, זה תפיסת חיים. זה תפיסת חיים שבוא נראה מבחינה פוליטית לאן היא מוליכה את המדינה. זה, זה בהמשך הסיפור. כמו שאמרנו, המגילה מתארת חוץ מאשר את הסיפור של עם ישראל, היא גם באה לתאר טיפוסים אנשיים ואת את המדיניות שלהם, את האופי שלהם, ולאן זה מוביל. שימו לב, מדינה כמו מדינת אחשוורוש לא יכולה מצד עצמה אף פעם לעשות פעולות רעות יותר מדי. כי המגמה שלהם שיהיה טוב. המגמה שלהם שיהיה טוב. הם רוצים שיהיה טוב, וזה ממש מבוסס על הרעיון הזה. למה שהם אסורה למישהו? לא אומר שכולם יוצאים מרווחים אותו דבר, פה ושם מישהו יכול להיפגע.
מה? פה ושם תולים מישהו על
עץ, פה ושם... תולים מורדים, אתה רוצה... עוד מעט נראה איך זה מגיע.
הממשלה היא מעל כולנו. מי שמפריע לממשלה של ליהנות, אז הם יורגים אותו.
בסדר, אני לא אומר שזה לא יכול לקרוא, אבל כתפיסה שלהם, למה שהוא יפריע להם? אתה רוצה גם ליהנות, תצטרף. כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. יש אוכל, יש שפע, יש... אני לא אומר... אין פה מטרה לצייר איזשהו ציור אידילי של החברה הכי נפלאה בעולם, אבל אין פה גם... אין פה איזשהו הרוע, מה שנקרא בשפת המורה, לא שייך לחשוורוש באופן אישי. יש פה הרבה מאוד אטימות שמתרחשת כתוצאה מהתהליך הזה. כתוצאה מהתהליך הזה, ואנחנו נראה הלאה. וביגיע תור אסתר בתביך... וביגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך החשוורוש, בקצה יותלה קדת אנשים 12 חודש, כי כן אילו ימי מרוקיהן, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך. פה זה לא סיפור, אלא תיאור של הסדר הקבוע. זה נפקמיד על הקריאה. לא באה, אלא באה אל המלך. את כל אשר תאמר יינתן לה. זאת אומרת, חוץ מהסדר הקבוע של קידת הנשים, כל אחת יש לה את הטעם שלה, מה, איך היא חושבת שהיא תראה יותר יפה, איך היא חושבת שהיא תראה יותר מושכת, וכו'. כל אשר תאמר יינתן לה לבוא אמא מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שווה אל בית הנשים שני, אל יד שאשגז סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך. כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם.
אז היא חוזרת למקום אחר בעצם.
כן, ודאי.
היא באה מהגיא וחוזרת...
שומר הפילגשים.
כן, אבל עד מתי? היא מתה.
כזה, אף אחד לא יוצא משם.
עד שהיא מתה? אף אחד לא יוצא.
ודאי.
מה, חדש לך?
אולי זה...
דרך אגב, אל תחשוב שיחפץ בה המלך ונקראה בשם, זה קרה לעתים נדירות כל כך. יכול שזה קרה מדי פעם, טוב, אולי ביחס לכל אחד זה מאוד נדיר.
לא, זה גם בטוח
היה לו אלבום עם כל התמונות הדרושות וכולי, וכל היה בסדר.
אולי זה רק עד
שתיבחר,
אולי
זה רק עד שתיבחר מלכה בתור אופציה.
הנה, יש לה כותרת, פילגש, פילגש של המלך. הוא בהגיע תור אסתר בתביך.
הוא חושב כל הסיפור היה בכפייה, שהוא לקח נשים בכפייה. הוא לא רוצה שיהיה לו נשים שמגיעות...
התשובה לזה שקודם כל כמה דברים. קודם כל אחת מהם טבעם של בני אדם שאומרים, אני יצא, אני נצליח, אני
יצא. זה ברור, זה כן.
ולכן הם באו.
פשוט אותו בכוח. לא רוצה להיות עם המלך.
המילים ותלקח אסתר זה המקום היחידי שמשמע שיש פה
בכוח. זה מוזר. מה
העניין
של המלך
של הנשים? לא, קבלה, אולי רק אסתר נלקחה בכוח, אולי, לא יודע. ובהגיע תור אסתר בת אביחי דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך.
למה אותו צריך?
גם פה צריך ביור. זה גם סמך לדרשה של חז"ל, אשר לקח לו לבית.
למה בוא אסתר?
למה? הוא היה עומד שלו.
עוד פעם. למה חוזרים עוד פעם? ובהגיע תור אסתר בת אביחי דוד מרדכי, לקח לו לבת, למה האריכות הזאת?
תגיד קודם לבית, וזהו, מה עכשיו פעם?
למעלה כתוב, אתי לקח אסתר אל בית המלך. ובהגיע תור אסתר לבוא אל המלך. התיאור נראה שבא להדגיש פה את חלק מהטראומה של הלקיחה, של מה שקורה פה. ושוב אני אומר, אני לא חושב שנכון להגיד שפשוטם של דברים זה שהייתה אשתו. סביר להניח שאם הייתה אשתו, אז לא היו לוקחים אותה. אבל גם זה היה חלק מהאפשרויות, חלק מהסיפור, איך זה צריך ללכת. לבוא אל המלך לא ביקשה דבר, כי בית אשר יאמר, גיא סריס המלך שומר אנשים, וברור מאוד שכל מה שגיא סריס המלך שומר אנשים אמר, את זה היא כן עשתה.
מה כבר לא ביקשה דבר? מה יכולה לבקש?
מה יכולה לבקש? עוד סוג של איפור, עוד סוג של בוסם, איזה שרשרת מיוחדת, בטח היה להם גם שרשרות, אבל עוד שרשרת היא רוצה, או לא יודע, צמיד, או עגיל, או נזן באף, או אני לא יודע מה. כל מיני דברים. חסר לך
מה... מה, אני חושב שהיא לא עשתה כזאת השתדלותית.
המשמעות היא שהיא החליט, ככה אני מבין, היא הבינה שקורה פה שההשגחה העליונה פועלת משהו. מצד אחד המגמה היא לא מגמה שאנחנו יכולים לעודד אותה ולדחוף אותה. מצד שני, אין לנו רשות להתנגד בסיטואציה הזאת, והיא נותנת לדברים להיות כמו שהם. היא עושה את מה שהסדר, הפרוטוקול אומר לעשות, היא עושה באופן מלא ויפה. מתיאס,
כן, על הרצון מצד שני,
לא על הרצון, אלא היא עמדה בעמדה פסיבית, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא מנהל פה עניינים, לא לי, התפקיד פה להתערב.
כן, אבל לא מנעה את זה, נכון?
היא לא מנעה.
הכלל לא מנעה.
לא מנעה, וגם לא מקדמת.
זה נוגע
ככה,
לא צריך להתערב, אפילו שזה מהלך שיכול להוביל למשהו טוב.
שאלה טובה, אתה שואל, אני גם לא יודע להגיד לך בוודאות עד כמה זה נוגע את ההלכה. זה גזירת חכמים.
מה,
התחתן עם גויה? יש לזה אפילו צד של חיוב מיטה, אבל התחתן עם גויה? אני לא יודע, לא ברור. מה אומרת שזה גזירה שגזר על השם? מה השאלה בך?
כתוב במגילה שהתחתנה איתו.
מה השאלה בך?
הוא מלך.
מה שהיא, הוא נתן לה כסף קידושין?
לא יודע, לא.
היא הייתה אשתו.
הוא היה גוי פרסי, לפי המנהגים שלו.
עוד הפעם, אין משמעות לשאלה אם הוא קידש אותה או לא קידש אותה כקידושין. היא הייתה אשתו לפי הנוהג הרגיל.
אשתו?
מה ש... כן, כל מה ש...
זה לא כתוב במגילה. כתוב שהם התחתנו.
תעזבו את השאלות ההלכתיות, הן לא השאלות החשובות.
לא, שאלה הלכתית,
זה חשובה. לא, זה לא שאלה חשובה בכלל. זה לא, אם...
נראה לו שהשם מתכנן לו מהלכים, ועכשיו הוא יעשה מה שבא לו, כי...
אז קודם כל...
באמריקה יהודים מתחתנים על פי ההלכה, ואחר כך הולכים להתחתן על פי החתונה האזרחית שלהם.
לא זו השאלה פה, בגלל שהיא לא קבעה למערכת חשורוש מה לעשות. אבל למערכת חשורוש עשה מה שהוא עשה. אין צד שיקראו לרב לסדר קידושין.
לא, זה ודאי לא.
השנייה אחת. חוץ מזה שאין קידושין תופסים פה, זה לא רלוונטי. אבל מבחינת המעמד ומבחינת מערכת היחסים, האם היא הייתה אשתו? ודאי שכן. זה מכוון כל הזמן.
הרב זכר שנראיתי לו לפני כמה חודשים מהעניין של הקידושים שזה כן תופס.
מה הקידושים תופסים? שגוי מקדש אישה הקידושים תופסים?
הרב אמר שאם איש התחתן עם גויה זה יותר גרוע, אחרי זה פה הלכה.
כן.
למה? אין כמילה אחת שהלכה יהודי, זה לא עניין. מה, אם זה דרך איתו, זה הבנה? זה לא קשור, הסיפור פה הוא סיפור.
לא, לא, הסיפור הוא סיפור יהודי. הסיפור היהודי אמור להתמודד עם התורה ואמור להעביר ערכים תורניים. אז אתה צריך להתמודד עם הערכים התורניים. עכשיו, האם המטרה של המגילה היא לענות לך תשובה על השאלות ההלכתיות ואיך זה בדיוק היה ומה זה היה? המגילה לא נכנסה לסיפור.
אבל היא נזכחה על ידי מלך גוי, אז אף אחד לא מצפה שהוא יחתן או שהוא
יחתן. אני לא מבין מה השאלה, מה פה השאלה פה? לא הבנתי מה השאלה פה, אם היא אשתו או לא אשתו, אני לא מצליח להבין את הדיון. האם היא תפסה קידושין, אם אתה היית רוצה לקחת אותה, אם היית יכול, מבחינה הלכתית יחד לקחת אותה, הייתה מותרת, אם היא תסכים. אבל...
מה ששאלתי, האם זה שהיא כרגע איתו, האם היא באמת נשואה לו על פי החוקים של פרס?
ודאי שכן.
זה כתוב במגילה?
מה זה כבר? היא המלכה הרשמית, היא
אשת המלך. המלכה
הרשמית
של המלך.
כן, זה פשוט. זה פשוט, אין בזה ספק.
הרב כאילו מקל ראש
בזה,
מה העניין? זה נעשה
לגוי,
זה לא איסור חמור?
לא אמרתי שזה החברה מהעבירות הכי חמורות שאנחנו יכולים לעלות על הדעת במקום שאנחנו נמצאים בו היום. אני לא יודע אם בתקופה ההיא זה כבר היה אסור ברומא הזאת. זה לא מהאיסור שכתובים, לא כתוב בתורה באיסור. בתורה...
איך כתוב שאישה זונה זה לא אחד מהתנאים שהולכת עם גוי?
זה נכון. זה נכון שההלכה אומרת שאישה יהודיה שנבעה לגוי היא אסורה לכהן. אבל האם אסור לאישה יהודיה להתחתן עם גוי? זה לא מוחלט שזה איסור דאורייתא. זה סוגיה בגמרא בכלל, לא תתחתן בה, אם נאמר רק על שבעה עממין, או לא רק על שבעה עממין, וכו'. ויכול להיות שזה איסור דרבנן באופן איסור דרבנן.
זה... אני נבלה לידי גוי, ישר
לקבל סתם איסור דאורייתא, וגם היה בעל כוחה בהתחלה. כן, אבל אתם חוזרים לדיון, אני שאלתי שאלה. האם אסתר המלכה עושה ככל יכולתה, כדי להימנע מהניסויים האלה. אני מתרשם מהפסוקים שהעמדה של אסתר היא עמדה ניטרלית.
כי הגמרא קוראת לזה טומאה, רב. מה אומרת, נשבתי בטהרני, אם אדם נשבת, אם אישה נשבת, היא
זורמת. לא, כי יש את איש.
היא מטמאה את עצמה.
אתה מדבר על יש את איש. יש את איש עדיין אסור, מה השאלה בכלל? יש את איש זה מעבירות
אחרות. הגמרא אומרת את הנוסח הזה גם אסתם, היא מותרת לכהן או לא.
או שהכוונה היא בסדר. לא, בסדר, היא אסורה לכהן. זה ודאי לא יפה ולא מכוער וכו'.
כי הייתה אשת איש
עליו. היא לא הייתה אשת איש.
אז זה ראה שהיא לא הייתה אשת איש, באמת. מורדכה עושה בלגד?
כתוב מפורש. לא, היא לא הייתה נשואה למרדכי, אני לא מבין מה זה, כתוב.
לא, אמרתך שיש דעה שכן.
בסדר, אני אומר, פשוטם של דברים, אני לא רואה סיבה לחשוב. כתוב מפורש שלקחו בתולות, לא לקחו נשים.
לא,
אדם יכול להרשות לעצמו, זה דבר נוראי להגיד שאדם מרשה לעצמו להחליט שהוא זורם עם איזה דבר שהוא נוראי מאוד, כי הוא מבין
שיש מהדשים. יש דברים נוראים בחיים ואתה צריך להתרגל לחיות איתם. הם החליטו, כנראה שמרדכי ואסתר, לא כתוב בדיון רשמי בעניין הזה. לא, זה, הם החליטו שזה, אני לא חושב.
גם עוד רגע נביטלו את זה לסדר, נכון?
טוב, עוד רגע נגיע, ואנחנו מוצאים להשתדל לקרוא את המגילה כמו שהיא כתובה. להביא מדרשים, אפשר להביא מדרשים, אני לא יודע אם אפשר להוכיח מתי זה היה.
זה מדרש שביטלו את זה לסדר?
כן, עכשיו אני רק אומר, לא יודע, וגם יכול להיות, איפה בדיוק קו הגבול שבן אדם אומר שנראה שקורה פה משהו מיוחד, היא לא עושה כלום, היא רק פסיבית. היא רק פסיבית, היא לא, זאת העמדה, זה נראה מהמגילה שזה מה שהיא בחרה לעשות. ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש לבית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו, והיה במלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו לכבוד את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, לכבוד המראה כמה הוא התפעל והתרגש מההישג שלו, ויתן מסת כיד המלך. הוא ביקבץ בתולות שנית.
המערכת... זה לא קשור
לאסתר,
הנחה
זאת
למה? מה זה
הנחה?
לא, הנחה למדינות עשה, הכוונה היא לכבוד המשתה.
לא לכבודה, לא קשור
לסתר. לכבודה, בדיוק לכבודה. לכבוד המשתה שהוא עשה, בגלל שהוא התחתן.
זה לא מועיל, כן? זה הכבוד שלה.
כבוד שלה, כבוד עצום. זה כבוד עצום.
איזה הנחה
עושה? איזה הנחה?
המסים, המסים. 15% מע"מ, בלי.
לא היה מע"מ. אתה רוצה? לא, בלי מע"מ.
הורים, ב-17 ל-10%.
מה שמעניין, שאחרי שהוא מצא את אסתר, ועדיין ומצא ושמח בה כל כך, והיה במערכת את כל הנשים וכולי, עדיין מקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת את מולדתה בהתאמה, כאשר ציווה עליה מרדכי.
איך זה קשור? מקבץ בתולות שנית ומרדכי
יושב בשער המלך,
מה
הקשר? לא יודע, הוא ממשיך לחפש אישה?
אמרו על זה פעם בבדיחה, אמרו שתראה, כבר בנו משרד ממשלתי, והיה שר, והיה זה, זה לא עובד ככה ברגל לפרק פוסד. זה כבר קיים, יש מנכ״ל, ויש...
מה קורה עם כל אלה שעד עכשיו לא נבחרו? זה כל הזמן הרצף זז שם, כל הזמן מגיעים עוד בחורות, ועוד בחורות, ועוד בחורות,
אבל בהתקבץ את עוד שנית, משמע שהמשיכו לקבץ. זאת אומרת, לכאורה אין מנוס מלהגיד, שעדיין המלך פתח, נשארה אפשרות קיימת, שהוא ימצא מישהי אחרת.
מה, אז
איך תראה אחרת? יותר טובה.
כן,
אבל
מה
שהרב אמר
אתמול זה
גמימות,
הוא רצה
לחוץ. זה לא חזר, זה שהוא רצה להוציא
ממנה אולי.
כי הרי זה כתוב, אין אסתר מגדת מולדתה, למה
הוא חושב
אותו פסוק?
ההקשר פה ברור.
לכן כתוב עוד פעם, שהיא אומרת, אני לא יודעת מה אתה יכול לעשות, כאילו זה.
לא, לא.
אולי הקשר פה זה שמונדה...
סתם, מה זה מונדה חיישב בשער המלך?
כדי להזכיר לה, כדי...
לעזור לה.
כן, הוא שם כאילו באזור,
שתראה
אותו,
שתראה אותו,
שתראה אותו מהחנות.
שהיא לא תקל ראשה...
זה צריך ביור. הדרש חזל זה שהחשורוש התייעץ עם מרדכי, מה לעשות עם זה שהמלכה הצעירה לא מוכנה להגיד את השם, והוא אמר לה, תביא בתולות שנית, כי הוא רצה שישחררו אותה. זה מדרש חזל.
למה, אולי ידע אבל שהיא קשורה למרדכי?
בפרשת כתוב מפרש, כי הגידה אסתר מעולה.
מה?
כי הגידה אסתר מעולה.
כתוב,
בסדר,
אנחנו
לקחו אותה עם
הבית
שלו, לא? מאיפה לקחו
אותה? אתה יודע מי לקח, המערכת מורכבת ומסובכת.
כן, אבל...
לא יודע. לא, זה העובדה, מה אתה מתווכח על העובדה, איך זה קרה? ככה היה?
כנראה, שלא
יודעים. כן, חיילים. תכתוב ציון גרוע על הבירוקרטיה הפרסית. כן. זה באמת מעניין, ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, מה הצירוף של הדברים האלה? אבל מה שמאוד משמעותי מבחינה מוסרית, נקרא לזה ככה, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו.
יפה, יפה, מה זה אומנה? הוא היה אומן שלה.
כן, ודאי.
יפה, אז לא הייתה אשתו.
עוד הפעם, אין ויכוח על זה שהמגילה לא מדברת על זה. אבל השאלה היא אם הכותב של המגילה רמז פה משהו או לא. לקרוא את הסיפור במילולי זה לא פשט. פשט זה לשים לב לרמיזות, לשים לב לציניות ולחוש הומור שהוא משתמש בו. אז אתה לא יכול להתעלם מרמזים. אבל אני חושב שהחידוש הגדול, את מאמר מרדכי אסתר עושה, הוא חידוש עצום. הייתה ילדה קטנה בבית שלו, ועכשיו היא המלכה, הגברת הראשונה של 127 מדינות, הוא יהודון פשוט והיא ברום המעלה, ושום דבר לא זז בה, העמדה הנפשית הפנימית שלה. את מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה בעונה איתו.
מה זה מאמר?
דיבור. ציווי את האמירות. בהקשר הזה, זה אין אסתר מגן את מולדתה, אבל אני חושב שאת מאמר מרדכי אסתר עושה זה אמירה כללית.
מה, זה את היהדות?
כל מה שהוא יגיד לה, זה כל את היהדות. ילדה טובה של אבא שלה.
הוא גם היה במעמד תורני מאוד גבוה. אז מה, זה פתאום תשכח ממנו?
הנושא פה הוא לא נושא של הגדרות הלכתיות או הגדרות כאלה, הנושא הוא נושא של עמדה נפשית. בדרך כלל, ילד קטן שומע לאבא שלו, הוא הופך להיות בן אדם בן 25, אתה כבר, גם אם הוא שומע, זה כבר משהו אחר לגמרי. תלוי מה הוא יגיד ותלוי איך. אם הוא כבר בן 50... מה? כן. עכשיו, תחשוב שהבן הוא לא סתם בן אדם, אלא אדם עם תפקיד ציבורי משמעותי וכו' וכו', הוא ראש עיריית תל אביב. זה אבא שלו אמרנו.
אבל עדיין תלוי כמובן מי זה אבא. אם האבא הוא...
אני חושב שהמגילה מתכוונת לספר את העמדה של אסתר, את העמדה האנושית של אסתר. אסתר, את הטיפוס הזה של אסתר, זה אדם שיודע את הגבולות של עצמו, ואף פעם לא יוצא החוצה, אף פעם לא יוצא מהגבולות. הוא מקבל את ההחלטות לפי הערכים שהוא חי בהם, ולא מושפע...
זה מאוד קשה.
מאוד קשה, זה דרגה, זה בית המידה מאוד מיוחדת. לא להיות מושפע מהסביבה. זה שאני ראש עיריית תל אביב, למשל, זה לא אומר שאני לא צריך לכבד את אבא שלי ולשמור אותו כמו שהייתי ילד קטן. בימים מהם מרדכי יושב בשער המלך, קצב בקטן מטרה שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח אדו המלך אחשוורוש, וימדע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. למי שמעוניין בהשלמת חורים, צריך למצוא את הדרך איך היא תגיד את זה למלך, בלי להגיד מי מרדכי בשבילה.
לא, גם איך הוא אמר לה?
לא, מה בעיה? זה אחד מהסרים שהוא מבין...
היה שליחים, היה לו שליחים. היה לו שליחים, בהמשך אנחנו גם רואים שהיה תקשורת חיצונית. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. כל זה כנראה היה בנאלי ופשוט, וככה עשו את זה בסתום כמה וכמה פעמים קרו דברים כאלה. המגילה מספרת כל פרט פה בשביל ההמשך של הסיפור, שהוא בשבילנו, מבחינתנו, הכי משמעותי. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי ולנשאו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. ושיהיה לכם ברור, המן בן עמדת האגגי עולה בדרגה במלכות אחשוורוש, בגלל שהוא תורם למדינה תרומה משמעותית.
מה, כסף?
לא כספית, פוליטיקה, תושייה, יכולת...
ערמומיות.
מי ממנים אותו לכל השרים? קודם כל אתה רואה את המן בהמשך, שהוא איש פוליטיקאי, וזה האופי שלו. זה האופי שלו. ועוד דבר אני חושב, אני חושב שהמן הוא בן אדם, זה מאוד מעניין, הפסיכולוגיה פה מאוד מעניינת. המדינה הנהנתנית ששמה את ההנאה בראש המערכת, היא מדינה שאין בה רוע, אבל היא זקוקה לשירותים של מישהו, איך אומרים בעולם, אם כולם, כל החבר'ה שותים, צריך אחד שלא ישתה כדי לנהוג ברכב. צריך מישהו שיקבל החלטות במדינה הזאת. אחשוורוש, הראש שלו כבר מרחף באוויר מרוב יין ו...
לא שהוא טעם משהו, אחשוורוש גידל אותו.
מה פרוש גידל אותו? גידל אותו בתפקידו.
הוא לימד אותו את כל זה.
לא, הוא לא לימד אותו. הוא תרם למדינה תרומה משמעותית. הוא היה ראש הממשלה. הוא היה ראש הממשלה.
אחר כך,
הוא היה ראש
הממשלה. גידל אותו.
הוא עלה.
רומם אותו.
רומם אותו, נתן לו תפקיד.
הוא לא גידל אותו מה שהיה. לא,
גידל הכוונה, גידל הכוונה היא רומם אותו בתפקיד. הוא בהתחלה היה פקיד זוטר במשרד האוצר, ואחר כך זיהו את הכישרונות שלו והעלו אותו להיות מנכ"ל משרד האוצר וסגן שר האוצר ושר האוצר וראש הממשלה.
הוא נהיה ראש בטבריה, השר
בסדר. כן, בקיצור. וזה אומר שאם אתה חופש מי הבן אדם, הבן אדם הוא אדם שיש לו את היכולת לשלוט ולנהל אנשים, הוא עושה את זה בצורה טובה, והוא הדמות המפוקחת, היחידה בארמון המלכות. כולם, כן, אני אומר את זה בציניות, היה שם גם עובדים במחלקת התברואה שהיו לא שיקור.
השרים וזה, היו עוד אנשים...
כולם הם חלק מה... אצל המלך לא יושבים בלי כוס יין. בהמשך תראה, והמלך והמן ישבו לשתות. אין, בכל הזדמנות יש יין על הכל, יש יין על השולחן. אני אומר לך, כל הזדמנות יש יין על השולחן. זה חלק מהסדר. אין מה לדבר, שיש חגים פה ושם. אתה חושב שאם עושים פעם אחת בשתי של 180 יום, אז אחר כך 20 שנה אין חג. צריך פה ושם גם... זה חלק מתפיסת חיים. וזה דבר שההיסטוריה האנושית מאשרת. שהמדינה, החברה הנהנתנית, זקוקה, נופלת בה כפרי בשל בידיים של האיש המפוקח, שלא זקוק ליין ולנשים, ויש לו ראש על הכתפיים. זה קרה בהסכמי מינכן. שם זה לא היה ראש ממשלה במדינה אחת, אבל בריטניה וצרפת מתחננות להיטלר, תגיד לנו שאתה לא מתכוון להילחם איתנו. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להתמודד עם המציאות הקשוחה של החיים, אנחנו לא יכולים לעמוד מול זה. והוא בסבב אותם, אין להם יכולת עמידה, הם צריכים לחזור להמון העם שלהם ולהגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, אתם יכולים להמשיך ללכת לצרטים, להמשיך לשתות יין, להמשיך, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. והחרדה שמה, השלווה המדומה של היין תיפסק, היא פשוט מכניסה אותם לתזזית. זה מאוד מאוד באותי. עכשיו, אם שאלה שואל מה רע, הוא איש טוב אמן, הוא מנהיג, אכפת לנו מה הוא, הוא מנהיג את המדינה טוב, עוד מעט נראה. וכל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן, אם שואלים מאיפה אמן, שהוא איש חרוץ, הוא עובד קשה, מאיפה הוא מקבל את הסיפוק לנפש שלו, בצרכים הטבעיים של העני שלו, חשבו שאנחנו יודעים מאיפה. אבל מאיפה אמן מקבל? התשובה היא, זה הדפוס. הדפוס הזה זה אנשים עם גאווה וצורך בכבוד וצורך בשליטה מטורפים.
רוצים הקבלות
לימינו, הרב. יש מספיק.
לא היטלר, אותו דבר. היטלר זה ודאי עונה על זה. היטלר ודאי עונה על זה. אבל אני מנופח, תראה, כל הדברים האלה קיימים בכל חברה אנושית, גם חברה אנושית של בני תורה, במינונים אחרים כמובן. אבל... בטבע
האנושי.
בטבע האנושי, אני חושב שהאמן ואחשוורוש, עוד מעט נראה גם את העמדה של מרדכי ואסתר, אבל הם מציגים שתי תשובות לבעיה האנושית. האדם באופן מהותי, חש שהקיום שלו הוא לא יציב, הוא לא בטוח, הידיעה שלו היא לא בטוחה, הערכים שלו הם לא בטוחים, הוא כערער בערבה. ובאופן כללי, אנשים מנסים למצוא תשובה לבעיה הזאת. איפה אני אמצא את תחושת החוזק, את תחושת היציבות? אחשוורוש מציע...
איזה בחינה? נשמית כאילו?
נפשית. נפשית, כן. ואמן, התשובה שלו היא, אני אנפח את העני, אני ארמוס...
נרגיש את עצמו.
אני ארגיש את עצמי חזק מאוד, ואני אראה שכולם נופלים על הרצפה, אני משתמש במטאפורה, קוראים משתחווים לאמן, כולם משתחווים לי, ואיך אומרים, למרות שזה ציווי של המלך, יש להניח שאמן לא יתנגד. זה לא נעשה בעל כורחו של אמן. בעל כורחו של אמן, וזה נותן לו את תחושת העני, זה שיטה אחת, והשיטה השנייה זה, תשמע, קח את החיים, כל יום תהנה יותר מה שנהנית אתמול, והנאה תעלה לך לראש, ותראה איך זה יעבוד. הן שתי תשובות אמיתיות, אמיתיות הקטיון, לומר, הן קורות במציאות, וכל אחד יש לה את הקו החילס שלה, איפה היא נופלת, בוא נראה, זה הסיפור מספר, זה המטרה של הסיפור.
לא
יודעת,
איפה
הקו? איפה?
איפה?
כל אחד מהשיטות נופלת באיזה מקום. מה קורה כשמרדכי לא משתחווה לאמן? תראה איך זה, איך זה, איך זה עובד, אבל זה לא רק פה. בינתיים עוד מתפקד נכון. עכשיו, למה אמן מרדכי לא משתחווה? זו דוגמה מאוד מאוד מעניינת שהפסוק מדבר על משהו מאוד משמעותי בסיפור, ואין מילה לכאורה, אין מילה של פירוש לשאלה למה. וזה תמוה מאוד מצד הכותב של המגילה, למה כותבי המגילה לא כתבו? אין דרכם של כותבי המגילה להעלים סיפורים, להעלים פרטים. זה כלל, כלל פרשנות. כל התנ"ך.
כל התנ"ך?
כן.
אין דרכם
להעלים סיפורים? לא, יש הרבה סיפורים שהם לא מספרים. אבל הוא לא מתחיל, הוא לא מספר לך דבר, והוא לא מסביר לך למה. לספר לך שלצורך העין, שבני יעקב הרגו את שכם. אם לא היה כתוב לה, לא יכול להיות שם סופר.
למה הוא לא משתחווה לו?
כן.
הוא, זה להשתחווה
אותו. אבל אם זה כתוב כמה פסוקים אחרים.
איפה, למה בן הזר?
זה כתוב כמה פסוקים אחרים.
להשתחווה לבן אדם צריך להיות כתוב.
להשתחווה לבן אדם מותר. כל הנביאים, כל אנשי התנ"ך.
זה אינטואיציה בסיסית של יהודי.
כל אנשי התנ"ך משתחווים. חברים, תתמודדו עם העובדות. כל אנשי התנ"ך משתחווים לבני אדם.
למלך, אבל...
לא, לא כמלך.
אז מה זה משנה?
לא כמלך, יעקב השתחווה לעשיו. יעקב השתחווה לעשיו.
האחים השתחווים ליוסף.
הוא משתחווה אליו. לא, אבל פה
משתחווה למישהו, לקס, אדם,
איזה מישהו.
מה זה משנה? אני לא יודע אם פרעה... אני לא יודע אם פרעה היה... שנייה, פרעה היה איש רשע? פרעה היה איש רשע? יעקב אבינו משתחווה לפרעה, לעשו משתחווה, ליוסף משתחווה, לדוד המלך, כן.
שתיהם משתחוו.
מי?
אדם רק משתחווה?
בלבד? כן. למה יעקב אבינו משתחווה לעשו, עשו לא משתחווה?
לא רק יעקב משתחווה, גם האנשים שלו וכל הילדים,
כולם משתחווים. כל המשפחה משתחווים לעשו. עכשיו, חזל בשתי מקומות, חזל בשתי מקומות, בגמרא כתוב שהאמן היה נאבד, שהאמן בעצמו היה עבודה זרה, ובתרגום שני כתוב שהיה לו צלם על הלב.
נכון, כי אף אחד לא השתחווה לאמן כמו שהיה שם, שאדם פגש אותו.
שני הפירוש דברים האלה שחזל אומרים, הם לא יכולים להיות שייכים לפשוטו של מקרא. ואי אפשר לפרש דברים שאותו של מקרא על פי זה. מה חזל התכוונו? אולי נדע, אולי לא נדע. אבל אי אפשר להגיד שזה הפשט, כי לא ייתכן, קודם כל זה לא סביר שאמן ילך...
שאלה, למה מרדכי לא משתחווה?
זה שיש לך קושייה, אז תחכה בסבלנות, תחשוב, תחשוב על הרעיון. להתחיל להמציא, להוסיף פרק, להוסיף פרק לסיפור, זה לא
שיטה. הרב הביא רעיות, מקרים שהשתחוויות ספציפיות, ופה נראה כולם משתחווים, כל
הזדמנות. אז למה זה רע?
חזל ראו בזה איזשהו תעלול של עבודה זרה, משהו קרוב לזה, זה לא
מוצא,
זה...
המחשבה שהאמן היה אליל, נאבד, היא מחשבה מאוד מוזרה. היא עכשיו מאוד מוזרה, אמן הוא לא ראש כנסייה, זה לא, אין פה, אמן הוא לא יצור דתי כלשהו. הוא לא אומר שהוא לא השתחווה לעבודה זרה, הוא לא, לא עושה רושם כזה. ולחשוב שהוא הולך עם צלם פה, זה בכלל מוזר, מה? הוא לא רוצה, כאילו, הוא לא נעים לו מהכבוד שכולם מכבדים אותו, אז הוא כזה שם, כאילו תשתחוו לפסל. זה לא מסתבר.
זה מה שמשר פה, זה הרגע שלו. זהו, מאמין בזה.
הלך עם
זה כמו
חי. זה לא מסתבר. עכשיו, אומנם אפשר לשאול האם מרדכי עשה כהוגן או לא עשה כהוגן, ברור לחלוטין שהמגילה לא מתכוונת לגנות אותו.
לגנות?
לגנות. את מי? את מרדכי. וכל עבדי המלך קוראים ומשתחווים, אשר בשער קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא ירחה ולא ישתחווה, ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, שימו לב שהמגילה עסוקה בשאלה למה הוא לא משתחווה. והיא עונה על זה. ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את עצת המלך? והיא כי אומרם אליו יום ויום, לא שמע עליהם, ויגידו לאמן לראות, היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. פסוק מאוד מסובך. אז עוד פעם, קודם כל הם באים יום יום.
מי זה?
עבדי המלך אשר בשער המלך. באים למרדכי ושואלים אותו, למה אתה לא משתחווה? והוא עונה להם שהוא יהודי. והם הולכים לראות, היעמדו דברי מרדכי. הכוונה היא, בעצם מרדכי לא רק אומר להם, אני לא משתחווה כי אני יהודי והיהודי לא משתחווה. ובדרך כלל כתוב פה התשובה שהסיבה שהוא לא משתחווה כי הוא יהודי. זאת אומרת, הסיבה היא סיבה דתית.
אז למה כל העם?
אולי שזה קשור לעבודה זרה.
לא,
חכה. אז למה כל העם משתחווים?
סיבה דתית מותר?
למה כל העם משתחווים?
מה? מי זה עם? העם שם, יש שם?
לא, העם היהודי בפרס.
קודם כל יכול להיות שרוב העם לא...
הם משתחווים ורק הוא לא כנית.
לא, עוד פעם. ואני חושב אבל ש... עוד פעם, ויש פה גם דבר נוסף. ההמשך כתוב, היה רמן כי אל מרדכי קורא משתחווה לו, וימלא המן חימה, והיא בזבניו לשלוח יד מרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. לא הבנתי. למה היא בזבניו לשלוח יד מרדכי לבדו? אם היו אומרים לו שהעם של מרדכי זה לא היהודי, אלא... אז לא היה לו בעיה לשלוח מרדכי לבדו.
הוא משתחווה כיהודי. הסיבה שהוא משתחווה זה בגלל שהוא יהודי. אז הוא אומר...
אז ממילא הוא מבין שמרדכי הוא לא בעיה אישית, אלא בעיה לאומית. גם אם אני ארוג את מרדכי, לא פתרתי את הבעיה, כי יש יהודים אחרים.
שלא
ישתחוו לי. זאת אומרת, בעצם... מה? זה הפשט. עוד הפעם.
לפני שאתה... מגילה שמציירת לנו מדינה מטורפת, ששום דבר לא הגיוני.
בסדר, לא בחדר, היא מגילה מציירת...
אדם אחד לא משתחווה, ואומר, רגע, בוא נראות את כל העם שנמצאים בכל העולם.
אני חושב ש... דרך אגב, סתם דרך אגב, יש לי לספר לך סיפור. היה אדם שישב בברלין 100 שנים לפני היטלר, וכתב ספרים להתקיף את התנך. אז הוא כותב על כל 23 כתבי הקודש, יש לו קושיות למחביר. אבל המגילת אסתר הוא כותב, אני לא מדבר מילה אחת. כי כל הסיפור לא יכול להיות.
מי זה?
להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? על דעת מי זה עולה?
מי כתב עולה?
ואז הוא כותב, עולה על דעתכם בגרמניה יכול לקרוא דבר כזה?
שמירה יהודי אחד.
לא, בגלל שום סיבה בעולם שמישהו להשמיד, להרוג ולאבד, 100 שנים לפני היטלר כתב את זה אדם בברלין.
מי זה אדם?
מי לא
אבל
עושה?
אבל כתוב פה את המניע, כתוב פה מניע מטורף. לא
התשובה לזה, התשובה לזה היא, לא, תשמע, אין ספק, אין ספק שהתיאור של החיים פה, אין ספק שהתיאור של החיים פה הוא לא התיאור של העולם שאתה מכיר אותו. זה תיאור של עולם מציאות אחרת. אבל אמן מבין שיש פה ויכוח, וגם מרדכי מבין את זה, שיש פה ויכוח של להיות או לא להיות. יש פה ויכוח שאין אותו דוליות. מרדכי מסתכל על זה במשקפיים שלו. יש עם... יש עם יהודי, יש עם יהודי, יש לעם היהודי היסטוריה חדשה. הוא יוצא עכשיו לחיים חדשים, לעולם חדש, למציאות חדשה. עד היום עם ישראל היה בירושלים, במקום מסוים, המפגש שלו עם אנשים אחרים היה מפגש שבין עמים, כאילו מפגש בינלאומי, מה שנקרא, כמו שנפגשים גרמנים עם שוויצרים או עם צרפתים. אבל מהיום הזה ועל היהודים נמצאים בכל מקום, והם חלק מהחברה מצד אחד, הם חלק מהמדינה וחלק מהתפקידים של המדינה וכו'. מצד שני, חייב להיות מחיצה מאוד מאוד ברורה מבחינת תפיסת הזהות שלנו, לאן אנחנו שייכים. אנחנו לא, או אתה רוצה להגיד סתם לא משתחווים לבני אדם, זה לא נראה לי הסיבה הנכונה, למרות שככה ההיסטוריה קיבלה את זה. כנראה מכאן לקוח המנהג המאוחר שלא משתחווים לבני אדם. ויהודים היום לא משתחווים לבני אדם, אבל אפילו, לא יודע אם זה חייב שלזה יתקבל מרדכי, אבל מה שברור הוא שמרדכי אומר, אדם כמו אמן שמייצג במציאות שלו את רוע, הוא מייצג... כי אמרנו, יש רע, קודם כל, אנחנו כיהודים לא משתחווים, לא קצת גאוותן, אנחנו כיהודים, הוא כנראה היה צורר היהודים עוד קודם לכן, וכולי, אנחנו לא... זה לא שאלה הלכתית. ואמן מרדכי, מרדכי יודע, מרדכי יודע, והוא הצודק.
הוא אומר, גדולי הדור, זה לא שהוא מטורף, עזרא סופר, קרא לו מטורף, מה? זה מה שחושבו.
אתה ממציא סתם.
לא, עזרא סופר יש...
אתה ממציא סתם.
מה עזרא סופר חשב על זה?
אני לא שאני...
מה מתנגד לכל זה?
מי איפה אתה יודע?
יש מורה ש...
הגברה במגילה מביאה דיון בשאלה הזאת, אבל לא על עזרא סופר, סתם.
עזרא סופר
גדול במדרש. לא, אולי, יכול להיות. אני לא יודע, אם אתה יודע, אם יש לך מקורות ידי דבר, אם יש לך הקלטה, אז בסדר. אבל המגילה, ואני חושב שהמגילה היא מה שכתוב בכתבי הקודש. כתבי הקודש מאשרים את העמדה שלו, ואני חושב שזה באמת נכון. הנושא ההלכתי הוא לא תמיד הנושא הכי חשוב. לפעמים זה נכון, וחז"ל ביטו את זה בצורה אחרת, על השאלה שנהנו מסודתו של אותה רשע או לא נהנו. גם שם, לא מדובר על שום שאלה הלכתית, מדובר על שאלה, אנחנו לא חלק מהמציאות הזאת. אנחנו מקיימים עם המדינה יחסים קונקרטיים. שומעים מה היא מצווה, מקיימים את החוקים שלה, מוכנים לעזור לה בדברים שהיא צריכה. אנחנו לא שייכים לתרבות, לאווירה של העם, לא מדבר אלינו. ומרדכי אומר, כי יעקב לא נמצא בסיטואציה היסטורית כזאת. יעקב הולך לבנות את עם ישראל במצב של תיקון, שהולכים לבנות את עם ישראל בארץ ישראל וכו'. פה אנחנו נמצאים במקום אחר, עם ישראל הולך להיות חלק מגלות ארוכה, בכל מיני מקומות הוא יהיה...
מה, אבל יעקב גרד עם ישראל
בגלות. לא יודע. אתה יודע מה? אני לא יודע לענות אותך. אני לא יודע לענות אותך. אולי הוא למד בניסיון שלו. אולי מרדכי למד בניסיון שבמצרים נטמעו ואיבדו את הכל. יכול להיות.
שברו על הבגד על ה...
בסדר, אומר מרדכי, וזאת האמירה של המגילה, אני חושב שצריך להבין את זה. המסר של המגילה הוא שהעובדה שאתה יהודי לא יכולה להיות רק עובדה שמתמצאת בזה שאתה מחויב בתרי"ג מצוות. היא צריכה להיות דגל שאתה נושא אותו בכל מקום. בכל מקום, לא יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, אנחנו יהודים, אנחנו שייכים לעם היהודי, מזוהים עם העם היהודי, מרימים את דגל ההזדהות היהודית בכל הזדמנות, זה המסר המרכזי של מגילת אסתר.
אבל לא מסכם חיים.
כי, על דעת, עדיין דאחי, אין יהדות.
מה זה?
אם לא הדבר הזה, אין יהדות.
למה? מה? שהיה מצוות לא
מספיק? לא, לא. בפירוש לא, כי יש פה שאלה מהותית. זה מה שאני אומר, תרי"ג מצוות הם המטרה. אבל כדי שתרי"ג מצוות יישמרו, כדי שהיהדות תישמר ותהיה אמונה בהשם ותהיה יהדות, אין ברירה. זה, עוד פעם, זה סימבולי. כי כל פרט, כי כל פרט הוא יכול להיות. מחר יהיה ויכוח אחר. מחר... כל אחד, מרדכי היה בן אדם שקבע, אני לא אמר שהיה צריך לשמוע לו. הוא קבע, הוא ככה החליט, וזאת הייתה העמדה שלו. לדעתך... לדעתך זה החלטה שגועה, לדעת כתבי הקודש זה החלטה נכונה.
זה
אבל אפילו המגולם נטילה אומרת עליו איזה ביקורת בסוף שמה, שוב, רצוי לראות אחד.
רצוי לראות אחד זה לא ביקורת. רצוי לראות אחד זה לא ביקורת.
לא?
לא, מה פתאום?
אז מה זה?
לרוב הקנה להרבה אחד, לכל היחיד שלו.
לא, לרוב זה לא קול.
כמה מעולל ברוב התשבחות?
סתם אומר יש לי רוב, ויעקב אומר יש לי קול.
לא, גם זה הרבה.
הרבה, אבל זה...
לא, לא, זה לא.
זה שכאלה
שאלות. לא.
זה המסר המרכזי שהמגילה באה להגיד לנו?
כן. חברים, תקשיבו טוב, אני רוצה לומר לכם, ההיסטוריה היהודית יודעת לספר על מדינות שבהם יהודים חיו בתפיסה של מרדכי. והיא יודעת לספר על מדינות שבהם יהודים חיו בתפיסה אחרת, לא משנה למי תייחס אותה. בצד שאומר, תשמע, אין סיבה לעצור מריבות על כלום. יש חוקים של התורה, אנחנו נשמור אתם בדקדוק, לא נעבור שום עבירה, אבל למה לך להרים את הדגל? למה לך ללכת עם הטלית ברחוב? איך סיפר רב חיים קרייזר שהוא הלך בשבת, חזר בבית הכנסת עם טלית, ועוצר על ידו מכונית בשבת, הוציא היהודי מהמכונית את הראש שלו החוצה, והוציא עליו, רביד, מחתי שליחידו לשם. מה אתה הולך עם טלית ברחוב? אל תעשה חילול השם. כן. אל תעשה חילול השם. כולם צריכים לראות שאתה יהודי?
כמו ללכת עם כיפה, כי מעיקר הדין לצור.
וההיסטוריה הוכיחה שהיהדות שרדה רק במקומות שהלכו בדרך הזאת. במקומות שהרגישו שהמדינה היא המדינה שלנו, אני אומר, בסוגריים, מדינת ישראל היא סוגיה נפרדת ושונה לטוב ולמוטב. יש סתם שזה יותר גרוע, ויש סתם שזה יותר טוב. כי זו סוגיה אחרת, אבל, ולא נדון עליה עכשיו, אבל באמריקה ובצרפת צריך לספר את זה לאמריקאים ולצרפתים. סבא שלי סיפר, סבא שלי סיפר לי שהוא היה בישיבת תמיר.
אני משכנע אתם משוכנעים.
אני לא משכנע אף אחד, לא.
לא, מה?
אני מציג את העמדה שלי.
הרב, 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 הרב,
הרב, הרב, הרב, הרב, הרב,
הרב, הרב, הרב, הרב, הרב,
לא דיברתי עכשיו, לא דיברתי עכשיו, אני אמרתי שהנושא של ההתייחסות של היהודים שומרי התורה במדינת ישראל היא סוגיה מורכבת, סוגיה אחרת, צריכים לחשוב עליה בנפרד. לא, אני מדבר על אמריקה, ואני אומר את זה בפורש ליהודי ארצות הברית וליהודי צרפת וכולי. אני אומר את הדבר הזה, מעשה שהיה כך היה, ישבו באכסניה של ישיבת תמיר בפולין 1934 ו-5, היטלר היה כבר הקנצלר של גרמניה, הפירר בגרמניה, והיה שם בחדר אוכל, היה רדיו. שם דרך אגב, רדיו אז היה מכשיר בגובה 3 מטר, לא יודע כמה, משהו ענק כזה, ושמעו ברדיו איך היטלר נושא נאום ומגדף את היהודים. יושבים הבחורים בישיבת תמיר, ואחד מהם פולט מהפה שלו כללה, ימח שם הגרמני הזה. קם בחור יקה, שלומד בישיבת תמיר, ואומר, למה אתה מקלל את הפירר שלנו? אז הוא אמר לו, תיב, אתה מטומטם, נפל לך חור בראש, אבל אבא סולא אותך סינת מוות, אתה ניצלת, יכול נמצא פה, במקום להודות כל יום להשם שאתה נמצא פה ולא שם, אתה עוד כועס עליי ש... אז הוא אומר לי, אני לא מבין, הוא, אני גרמני, זה הפירר שלנו, לא משנה מה הוא עושה.
ואז הוא יגיד לי,
כן, אומר לו הפירר, אומר לו הגרמני לבחור הפולני, תגיד לי, אתה רוצה שאני אקלל את ראש הממשלה הפולני? אז קראו לו, לא יודע איך קראו לו, נגיד, לא משנה, אמרו לו, ימח שמו פלויני. אמרו לו, או מיין. ואני אמרך עוד פעם, השאלה העדינה הזאת, אני לא אומר, אולי זה לא יפה לקלל, זה לא בסדר לקלל אולי, אבל וכו', השאלה העדינה הזאת היא המסר של מגילת אסתר, אחד המסרים הכי משמעותיים במגילה. ונראה את זה לאורך כל המגילה, כל הזמן המגילה עסוקה בזה.
מה?
בשאלה הזאת, האם יהודים עומדים ואומרים, אנחנו יהודים, יש לנו צורה אחרת של חיים. יש לנו צורה אחרת של חיים, וזה דבר שהוא יורג בל יעבור.
אבל למה זה בזה? זה יכול בלבוד, זה יכול בשפה, זה יכול
כיפה. זה צריך להיות במה, זה צריך להיות במה שהגוי מבין שהוא רוצה אותך.
הוא יכול לתפוס אותך.
זה, אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד...
הגויים בגלות יעבדו על היהודים, על הלבוד שלהם.
טוב, בסדר.
ולכן... הוא שומר שלא להשתחוות, חוק שהיה על כל האומה, לא קשור ליהודים.
לא קשור ליהודים, אבל זה באמת המציאות התרבותית של כל העמים, אנחנו לא שייכים לשם. תשתחוו אתם כמה שאתם רוצים, אנחנו לא שייכים לשם. ועכשיו, אני לא מתווכח על זה שאפשר היה ויכול להיות שעזרא הסופר חשב אחרת. כשהתנ"ך מספר על עזרא הסופר, הוא מספר סיפורים אחרים. בנושא הזה, התנ"ך בחר להביא את העמדה של מרדכי, וזאת העמדה של התורה. בשביל זה אנחנו קוראים את כתבי הקודש.
ברוך השם, התחזק.
היה איזה גדול תורה שאמר ש...